הרבה אנשים שמים את העסק או את העבודה במקום הראשון, אחרי זה את המשפחה שלהם, את החברים הקרובים, ואז בסוף רק אותם. מה שקורה זה שהם באים גמורים מהעבודה בערב, ושוב מדבר איתך גם בתור לי, שזה קרה לי גם. הבת הראשונה שלי הייתה בדיוק נולדה, והיינו גרים ככה, כמו שאתה יודע, אנחנו גרים ביבנה, העבודה שלי הייתה מאוד מאוד רחוקה, הייתי נוסע שעה וחצי כל יום, הלוך ברכבת, שעה וחצי חזור, הייתי מגיע ביתה בשעה וחצי, מפורק, איפה יש לך זמן עכשיו להשקיע, ואתה חייב. אשתך רוצה שבית לך לדבר איתך, הבת שלך חמודה גדלה, למדה מילים חדשות, אתה רוצה להקדיש להם את הזמן הזה, אבל אתה גמור, אתה מפורק, ואז מה קורה? ב-12 בלילה רק, נכנס למיטה, ואיפה עצמך בסיפור הזה? אין. ולכן המיינדסט השני, כאילו החוק השני חייב להיות שהסדר חייב להיות הפוך. קודם כל תן לעצמך, תדלק את עצמך בדברים שמוסיפים לך אנרגיה, מוסיפים לך מוטיבציה, מסמכים אותך. משם יהיה לך הרבה יותר כוח לתת לסובבים אותך ולחזק אותם ולתמוך בהם ולהקדיש להם זמן, ומשם יהיה לך את האקסטרה כוח לשבת 3 שעות ולהספיק אספק של שבוע שלם.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים.
טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. ואיתי כאן היום האחד והיחיד, חיים בניסטי, בונה האתרים מספר 1 בארץ, הוביל עשרות קורסים, הדרכות, אלפי תלמידים עברו תחת ידיו, ועכשיו הוא כאן איתנו. שלום לך חיים.
אהלן שר, מה מצב?
אז תראה חיים, שלומי טוב, מקווה שגם אצלך. אני קראתי לך לכאן לא רק בגלל שאתה איש עסקים מוכשר, הפודקאסט שלנו לא מתעסק בעסקים, אלא יותר בתחום של איזון. אנחנו היום מוצפים טכנולוגיה, בעיקר בעלי עסקים ואנשים עובדים, סטודנטים, מורים, מרגישים כל הזמן את ההצפה הזאת, אנחנו כל הזמן עם הטלפון, כל הזמן בעבודה, זה מתערבב לנו עם הבית, ואתה בעצם פיתחת על עצמך איזושהי שיטה ייחודית, שאני לא יודע איך עשית את זה, אבל אנחנו הולכים לעשות הרבה סדר היום למאזינים שלנו, ולפרק את זה שלב אחרי שלב, איך מגיעים למצב כזה, אתה למעשה עובד כל יום, רק 3 שעות. זה נכון?
אמת. נכון ויציב.
עם 3 שעות האלה, הצלחת להגיע בצורה סיסטמטית למחזור של מעל 1,000,000 שקלים בשנה ב4 שנים האחרונות?
כן, משהו כזה. ב3 שנים האחרונות ליתר דיוק, כאשר בשנתיים שבאמצע, זה היה 1,000,000 שקלים מבניית אתרים, זה הממוצע, ובשנה האחרונה זה כבר גם בתחומים אחרים, כי כבר התפתחתי טיפה לעשות דברים קצת מעבר לבניית אתרים, כמו הדרכה, ליווי ודברים כאלו.
מדהים, מדהים. אז טוב חיים, אני אשמח, אתה יודע, שתספר לנו איך בן אדם כמוך, עמוס, מכף רגל ועד ראש, אנחנו יודעים מה זה לנהל עסק, מה זה לעשות הדרכות, מה זה תלמידים, מה זה לקוחות, מה זה פניות כל הזמן, איך הצלחת, כאילו מתי קיבלת את ההחלטה הזאת, איך עושים את זה, רק 3 שעות ביום?
האמת שההתחלה הגיעה מ-day one, מיום ראשון שיצאתי לעצמאות, לפני 4.5 שנים, הייתי שכיר, הרבה מאוד שנים, עבדתי כמו כולם 9 שעות ביום, ואז כשיצאתי לעצמאות, וזה היה ככה אחרי תקופה, שהרי אתה יודע איך אתה יוצא לעצמאות בסופו של דבר, אתה עובד כשכיר, עד שעה 17:00 לצורך העניין, אחרי זה הייתי חוזר הביתה, והייתי עובד בשעות הערב, כדי, אתה יודע, לנסות לייצר איזושהי יציבות, איזושהי הכנסה מעבר לעבודה שלך כשכיר, ואז כשאתה מרגיש מספיק בטוח, אז אתה יוצא לעצמאות. ואז הגעתי למצב שבמשך 2-3 חודשים, הכנסתי יותר כסף ב3 שעות האלה בערב, מאשר הכנסתי בכל יום כשכיר. ואז אתה מבין שגם ב3 שעות ביום, ועוד שאתה חוזר הביתה ושאתה גמור, אוקיי, אמנם זה לצערי על חשבון המשפחה באותה תקופה, אבל זה היה בסיס טוב, כדי לתת אחרי זה שאתה יוצא לעצמאות, אז אתה יכול לעבוד גם את הקצת זמן הזה, כביכול את התקופת זמן הזאת ביום, וזה מה שעשיתי שוב מיום ראשון שעשיתי לעצמאות, הייתי עובד באזור ה3 שעות ביום, וחיזק את זה כשנתקלתי אחר כך באיזשהו מחקר, שבאמת הסביר שזמן הריכוז הממוצע של אדם ביום, בעבודה, במקום ככה שהוא רוצה להשקיע בו את האנרגיה שלו, בעיקר ברמות העבודה, זה 2:53, שזה בממוצע, כמעט 3 שעות. כן, וראיתי שזה גם עובד לי. זאת אומרת, היה גם תקופות שעבדתי יותר מ3 שעות, ככה קצת יצא בתקופות של עומס, אבל תמיד ראיתי ש3 שעות זה האיזון המושלם בשבילי, שבאמת אם אני נכנס לפוקוס ומוודא שה3 שעות האלה הם באמת 3 שעות של עבודה רציפה ויציבה, באמת זה ככה עובד לי נהדר.
טוב, אז חבר אותנו קצת יותר פנים, החיים. איך זה בפועל, איך אתה מחליט מה לעשות ב3 שעות האלה, מתי מתחילות אצלך ביום?
אוקיי, שאלה מצוינת. בגדול, היכולת באמת לעבוד 3 שעות ולהוציא מהם הספק עבודה של שבוע, אבל אני לא צוחק, אני מדבר לך ברצינות. מתחיל משני, אני חושב שני דברים עיקריים שככה כל אחד באמת יכול ליישם. קודם כל, מה שאני עושה זה אני יושב מראש כל מוצאי שבת ומגדיר בדיוק מה אני הולך לעשות בכל יום. איך אני מחליט מה לשבץ בלוז? זה בדרך כלל מנעד של 50% פרויקטים פתוחים או דברים פתוחים שכבר יש לי לעשות, כבר יש לי לבצע, ו-50% דברים שאני רוצה לפתח או רוצה לקדם, או ככה פעילויות שקשורות לשיווק של העסק שלי בעצמו. והדבר השני בעצם הוא כל יום בפני עצמו לדעת להיכנס לפוקוס מוד, אני קורא לזה, שזה בעצם זמן פוקוס, בלי הסך הודעת שבו אני יושב באמת בבוקר, שאלת מתי זה מתחיל, מתי זה נגמר, תכף אני אסביר לך בדיוק איך זה עובד, אבל לדעת איך זה קורה בדיוק, בלי הסך הודעת, פוקוס מוחלט על המשימות שקבעת על עצמך מראש. עכשיו, בכל יום אני משבט לעצמי דבר שאני קורא לו משימת הילייט. זה אומר משימה אחת עיקרית גדולה, שלוקחת בערך 2 שעות כדי לבצע אותה, ואחרי 2 שעות האלה, יש לי עוד זמן למשימות קטנות יותר, שאני קורא להם משימות בונוס, שהם דברים שעורכים בין 5-10 דקות, שאחרי שביצעתי את המשימה הגדולה שלי, שהאינדיקציה שלי זה שסיימתי אותה, ואני אומר, וואו, כמה הספקתי היום. זה מבחינת האינדיקציה שלי. אם סיימתי משימה שאני אחרי אומר, וואו, כמה הספקתי היום, זה משימה מספיק גדולה, שאחרי גם הראש פנוי, לפעמים בן אדם דוחה את המשימה שלו לסוף היום, או לשלב מאוחר יותר של היום, וכל היום שלו נהיה סחבת אחת גדולה.
וואו, זאת אומרת, אתה אומר, אני, לפני שתסביר, אני אומר זה בלוז, אני רק משקף, אני אומר, כאילו, הרבה פעמים אתה, שמעתי סיפור ילדים, בדיוק אתמול, שנקרא סבתא מינה מבנימינה. היא רוצה נורא לנסוע מבנימינה לקריית גת, והיא לא מצליחה. כי כל הזמן יש לה הרבה הסחות דעת, היא פוגשת אנשים, והיא מדברת איתם על הנכדים שלה, וסמול טוק, וכיף לה, ואז היא מגיעה, ואומרת, שיואו, פספסתי את הרכבת, כאילו. אתה אומר, יש לי איזה משימה חשובה לעשות, איזה משימת הילייט, שאני אומר, בונה, זה מה שאני צריך לעשות. עכשיו, בונה, חיים, זה קשה. זה קשה. זאת אומרת, טוב, אני רק, אתה יודע, אני רק אעשה איזה סמולטוק קטן כאן, איזה משהו קטן פה, או איזה קובץ שלא שלחתי, איזה משהו מסמך לסגור, איזה קבלה לצלם, כל הדברים הקטנים האלה, והרכבת לקריית גת נסע כאילו. אז אתה אומר, נכון. אצלי זה לא ככה, אני יושב על ההיילייט, בום, על הבוקר עם הנתח הכי כבד, ובו אני נכנס, שהרכבת לא תיסע לשום מקום, אני בפוקוס עליה. אבל חיים, בוא אחי, זה קשה, איך אפשר, איך אתה מציע לנו, אתה יודע, איך אני יושב, ואשכרה ניגש למשימה הכי קשה בלוז, כאילו.
תשמע, זה הכי מפתה להיכנס ולפתור קודם כל את הדברים הקטנים. בסופו של דבר, המוח שלנו כביכול מתוכנת להגן עלינו. וכשהוא רואה משימה גדולה, עכשיו שהולכת לקחת לנו הרבה אנרגיה והרבה משאבים, הוא אומר, עזוב, מה אתם צריכים את זה? הנה, יש לך פה וואטסאפ, תענה לרגל ללקוח, במקרה טוב ללקוח, אוקיי? ולא עכשיו אפליקציות אחרות. יש לך פה איזה משהו קטן לסגור. צודק, זה בדרך כלל מה שהבסיס. ולכן אנשים מרגישים שהם עובדים כל היום, זאת אומרת, באמת, לפעמים גם לי זה היה קורה. היה תקופות שהייתי 8 שעות מול המחשב, ואתה מרגיש בסוף שלא עשתה כלום. למה? כי כל היום נסחה לך בדברים הקטנים האלה. אבל אם הייתי יכול לתת איזושהי, להצביע על איזשהו משהו שבזכותו אני כן מצליח לעבוד כל יום על משימה גדולה, זה קודם כל, ההיבט של משמעת עצמית, שמאוד חשוב לפתח אותו. וברגע שאתה מפתח אותו, גם אפילו בהיבטים אחרים, אז אתה יודע לנעול הכל ולהקדיש את הזמן למה שאתה רוצה. עכשיו, הדבר השני שעוזר לי מאוד, זה לפרק את המשימה הזאת לחלקים קטנים, את המשימה הגדולה. אני לא בא בהרגשה של היום מעצבים אתר, כי אתה לא תדע איך לגשת לזה, מה שיסחוב אותך בעצם ככה להמון דברים קטנים ותמסמס לך כל היום. וברגע שאתה מפרק את אותה משימה לחלקים קטנים, אז יש לך, אז הרבה יותר קל לך לתקוף נתח נתח כל פעם עד שאתה בסוף מגיע למשימה הגדולה.
אז בעיצוב אתר, איך זה נגיד לדוגמה, איך אתה מפרק את זה?
מאוד פשוט, מבחינת להדליק מחשב לשבת. לפתוח את התוכנה של העיצוב, לגרור את הלוגו של הלקוח בפנים, להסתכל על האפיון שעשיתי מסורתת בדף, ממש פעולות שלוקחות אפילו שתי דקות. ואגב, מכאן מגיע גם חוק שתי הדקות, שמה שהוא אומר, הוא אומר, תתמקד בשתי דקות הראשונות של המשימה, ואז שאר המשימה כבר תבוא מאליה. למשל, אם אתה רוצה לעשות ריצה, אז אל תחשוב עכשיו על שעה שלמה של ריצה ולפניך לרוץ, לא, שים נעליים, קח איתך בקבוק מים, שים אוזניות, צא החוצה מהבית, זה הכל. תתמקד רק בשתי דקות הראשונות של ביצוע המשימה, והמומנט יגיע משם.
וואו, וואו. טוב, אז ספר לנו איך זה נראה ביום שלך. אוקיי, אתה קם בבוקר ו...
אז אני קם בבוקר, עוזר אשתי ככה לארגן את הבנות, לקח אותם לבית ספר לגן, חוזר באזור שעה 8:30-9, משהו כזה, ואז שעה שלמה אני מקדיש לארוחת בוקר ולהסחות דעת. למה? כי הסחות דעת, כמו שאמרת מקודם, עם סבתא מינה, זה מה שגורם, זה סיפור חיינו, אוקיי? זה מה שגורם לנו לבית פוקוס יום אחרי יום אחרי יום במשך תקופות ארוכות. אז אני מקדיש להם זמן מיוחד, כדי שאני ארגיש שקיבלתי את מנת הסחות דעת שלי אותו יום, ואז מ-10 אני יושב לעבוד עד שעה 1, ב-1 כבר אין לי ברירה, חייב ללכת להחזיר אותם במסגרות. וכך בעצם השלושות שלי תחומות, ואחרי זה כבר לא יצא לי כמעט לעבוד, כן.
הבנתי. עכשיו, אוקיי, אנחנו מדברים עכשיו על השלוש שעות האלה שכבר הן מתחילות, בסדר? אתה יודע, יש הסחות דעת, כמו שאתה אומר, אני לא מספיק מאורגן, אני לא יודע מה לעשות, אוקיי, אני יודע מה לעשות, אתה יודע מה אני יודע מה לעשות, חילקתי את זה לשתי דקות, לפרוסות, הכל בסדר, אבל אתה יודע, אז מתחילות גם הסחות שמגיעות אליך, מישהו מתקשר, ומישהו שולח הודעה, ומישהו שולח מייל, וכאילו, זה כמו דוקטור מיכה גונמן קורא לזה נקישות בדלת, זה מחרפן, איך אתה מתמודד עם זה, כאילו?
אין דבר כזה הסחות דעת שמגיעות אליך, יש הסחות דעת שאתה נותן להם להגיע אליך. דלת פיזית היא מולך, אם מישהו נוקש, אין לך איך להתעלם מזה. בפלאפון שלך, אתה יכול פשוט מאוד לשים על מצב שקט ולהפוך אותו. זה מאוד פשוט. הבעיה שזה גם משהו שהרבה אנשים קשה לעשות, לכן אני בעד לשים אותו דלוק, הפוך, או עומד ישר, לא אכפת לי, על השולחן. זה אחלה תרגיל שעשיתי הרבה פעמים ועזר לי מאוד, ולהסתכל על מישהו שמתקשר ולא לענות. על הודעות שנשלחות, על התראות שנשלחות, ולא לענות. תדע קודם כל להילחם בדחף הזה, להסתכל ישר מי משלח לך הודעה. זה טירוף לגמרי אם אתה נותן הטלפון לשעבד אותך. איפה הבחירה שלך פה? בסופו של דבר אתה חייב לבחור איך להקדיש את הזמן שלך, וזה אומר להגיד לא לדברים אחרים. ככה זה בכל דבר. וזה נפל לי הסימון הזה, כשהייתי באיזשהו, אני לא זוכר כבר איפה הייתי, באיזושהי פגישה נראה לי חשובה שנמשך המון המון זמן, והייתי חייב לקבל כמה טלפונים חשובים, ולא זוכר כבר מה בדיוק הזה היה, זה היה מזמן, ויצאתי אחרי 3 שעות, ואתה רואה מלא שיחות שלא נהנו, ומלא הודעות, ואתה מבין שהשמיים לא נפלו, ושהכל בסדר, ושאוקיי, אתה חוזר אחרי זה לכולם בסבלנות, אבל בזמן שלך, בבחירה שלך, אתה לא נותן להודעות האלה ולהתראות האלה לנהל אותך, כי אז אתה פשוט מאוד זורם ונסחף, ולא מצליח להגיע לשום יעד שצבת על עצמך.
מדהים. אז אתה אומר בעצם, היכולת שלי לבחור, היא יכולת לא רק חיובית, אלא גם אני צריך לדעת על מה אני מוותר פה. אני צריך להחליט שאני מוותר. אני מוותר בשלוש שעות האלה, על כל הדברים הקטנים שיכולים להיות לי אולי נחמדים ונעימים, אני שם את זה בצד. אבל, טוב, אולי לגבי השלוש שעות האלה זה קל, אבל מה קורה עם שער היום? כאילו, א', איך שער היום שלך נראה? רק לעבוד 3 שעות זה חלום של כולנו, אני לא מכיר הרבה אנשים שעובדים 3 שעות, אז מה קורה בשער היום שלך? וב', אף פעם לא חשבת להגיד, טוב, 3 שעות עשיתי 1,000,000, 6 שעות אני אעשה 2,000,000, כאילו, בוא נגדיל את זה, בוא נרחיב את זה, בוא, אתה יודע, בוא נשתגע.
שאלה מצוינת, אני מקבל אותה הרבה, אז קודם כל לא, אני בוחר איפשהו לוותר. אני בוחר איפשהו להגביל את עצמי ל3 שעות ביום, ולהגיד לי, כן, זה מה שמספיק לך. אני יכול לקחת עוד פרויקטים ועוד דברים, אבל למה? אני מכיר אנשים שעובדים, שמצעירים, שעובדים 15 שעות ביום, 17 שעות ביום, וכדי כביכול להכניס המון המון כסף, הם אומרים בוא נעבוד 10-15 שנה חזק מאוד, ואז יהיה לי איזשהו חופש כלכלי. אבל למה? הפחד שלי זה לבוא עוד 20 שנה, 15 שנה, להסתכל אחורה ולהגיד, פספסתי את הגידול של הילדים שלי, פספסתי את הזוגיות עם אשתי, פספסתי את התחביבים שלי, את מה שאני אהבתי לעשות. אתה מבין? אז בסופו של דבר אני כן מעדיף לחתוך איפשהו את זמן העבודה שלי, ולהקדיש את שאר הזמן ביום לדברים שכן חשוב לי לא פחות להשקיע בהם. ששוב, זה האישה, הילדים, תחביבים, אני עושה המון המון דברים נוספים.
איזה דברים לדוגמה אתה עוד מתעסק?
אני גיימר כבד מאוד, אוהב שחק במחשב, אני מנגן, יש לי שני הגברים מאוד מורכבים שאני מתחזק בבית ואני משקיע בזה המון זמן וזה כיף לי מאוד. אני יושב עם האישה, יוצא החוצה, יושב עם הבנות, משחק איתם, יש לי המון תחביבים, בונה בלגו.
וזה מסודר בלוז כל התחביבים האחרים או שזה מה שזורם?
אם הייתי יכול להראות לך את הלוז שלי, הלוז שלי יש לו ממש סדר מסוים מאוד למשימת היילייט, משימות בונוס, משימות משפחתיות, משימות אישיות, הכל מסודר בלוז, מה שלא בלוז לא קורה.
וואו, וואו, רגע, ואתה מתנהל בלוז שלך עם יומן גוגל, עם הדף שמולך, איך זה בפועל?
דפת.
דפת.
כן.
וואו, מדהים. מדהים, סורי, גם היום קבענו להגיד לעשות את הפרק הזה בשעה 10, זה כתוב איפשהו באיזשהו דפת.
בדיוק.
וואו.
היה תקופות שהייתי מנסה ככה לעבוד עם גוגל קלנדר, או לא יודע מה, מונדי, כל מיני תוכנות כאלה, אפליקציות כאלה ואחרות לניהול זמן, אבל רק ההתעסקות איתם, לשבץ משימות, זה לוקח לך המון המון זמן מיותר, להדגין אותם, לעזוב אחי עט ודף.
מדהים. עכשיו תגיד לי חיים, שאלה שמעסיקה הרבה מאוד אנשים היום, בפועל לא רק הסחות דעת בעצמם גורמות לי לחוסר ריכוז, אלא גם לפעמים זה שאני נגיד אני מתעדכן בחדשות, עכשיו יכול להיות שהתעדכנתי בזה בשבע בבוקר או בעשר בלילה, אבל זה הולך איתי, זה מכביד עליי, אני חושב על זה, אני מתעסק בזה, אגב בפועל זה גם גורם לי לבדוק יותר, כי זה מכניס אותי לאיזשהו סטרס כזה, אז מה, מה אתה עושה? מה, אתה לא קורא חדשות? מה, איך אתה מתנהל עם זה?
תשמע, האמת, הגישה שלי לגבי חדשות, אני מניח שהיא קצת שונה, בגלל שאני בא בגישה שמה שאני לא יכול להשפיע עליו, אז זה לא מעניין אותי. הגרעין האיראני. אני לא יכול להשפיע על זה, נכון? לא משנה מה, אני אעשה רוב הסיכויים שהיום בלילה אני לא... צוות הפנים שלי בצבעי קומנדו יחדור לאיראן ולא יודע מה, אוקיי, יש המון דברים שאין לי מה לעשות אותם פשוט, ובאמת כשאתה קורא אותם, חושב עליהם, נותן לזה להיכנס לסיסטם שלך, זה שואב לך אנרגיה. אז אני בדעה שמה שאני לא יכול להשפיע עליו, אני מוציא לגמרי, לא מעניין אותי. מכל הכבוד, לא מעניין אותי, זה קצת, לא יודע מה, יושבים עם חברים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, קצת עולים נושאים כאלה, הם מעדכנים אותי בכל, אני רוב הסיכויים לא בעניינים. עכשיו, אם זה דברים שכן יש לך השפעה עליהם, אבל מינורית, כמו עכשיו, לא יודע, פעם, בלצאת לאיזושהי הפגנה מאוד, לנושא שמאוד חשוב לך, או לא יודע מה, כמובן לצאת להצביע בבחירות, אז זה כן, אבל שוב, זה... פעם ב, זה לא משהו שהוא נדיר. אז חדשות אני לא נותן כמעט בכלל להכניס לסיסטם שלי, אבל אפשר גם לציין פה את המיזם המדהים שלכם, שנקרא את הנציתי החדשות אם אני לא טועה, נכון?
נכון, נכון, כן, אנחנו גם מתעסקים, אנחנו משתדלים. נכון, יש לנו מיזם שנקרא את הנציתי החדשות, והוא באמת נותן איזשהו מיקוד, במקום שכל היום תיגרר ותיגרר ותיגרר, בוא תיכנס פעם אחת. אני חושב שזה גם מאוד מתכתב עם מה שדיברנו קודם על הנושא של הבחירה. רגע, אני בוחר. איך אני צורך את החדשות, אני בוחר איך אני צורך את ההסחות דעת, ואולי הדבר הכי חזק שחידשת בסתם איך שאתה מתנהל עם ההסחות שלך, זה שאתה אומר, אני נותן לזה זמן, נותן זמן לדבר הזה, לכיף הזה, זה לשיטוט הזה, אבל אני מאוד מגדיר אותו, הוא קורה בין 8:30 לבין 9:30, זהו, שם הוא קורה, שם הוא מתחיל ושם הוא נגמר. אז טוב, הנה קיבלתם טיפ מיזם של מיליון שקל בשנה, אתם רוצים לעשות מיליון שקל, אז תתעסקו במה שאתם יכולים להשפיע עליו, ולא במה שלא. זה מאוד חשוב. אני חושב שבאמת מה שעומד מאחורי הכלים, זה איזשהו מיינדסט מאוד חזק, כאילו אולי תיפתן לנו על המיינדסט הזה, איך אתה רואה את הזמן שלך, איך אתה חושב על הזמן שלך. אני חושב שזה יותר מהכלים, נותן לך איזשהו מסגרת, שבה בכל פעם שתבוא לי סיטואציה, רגע, יש לי את המיינדסט הזה שמחזיק אותי.
אמת, אז... קודם כל המיינדסט מורכב מכמה חלקים. אוקיי, החלק הראשון כמו שאמרנו מקודם זה הבחירה. זה היכולת שלך להבין שאתה שולט בזמן שלך. הרבה אנשים הם מאוד מאוד תגובתיים. למשל מישהו כועס. למה אתה כועס? כי הוא הכעיס אותי, לא. כי אתה בחרת לכעוס. כל דבר שבן אדם עושה, כל רגע שהוא משקיע ביום שלו זה בחירה שלו. אין דבר כזה, הוא גרם לי, הוא עשה לי, הוא שלח לי הודעה, זה אין ברירה. הלקוח הזה חייב את זה. לא חייב שום דבר. אתה בוחר מה לעשות בכל רגע נתון, וזה המיינדסט, זה הבסיס של המיינדסט. עכשיו, חלק שני באמת במיינדסט זה להבין שאתה קודם לכל. הרבה אנשים שמים את העסק או את העבודה במקום הראשון, אחרי זה את המשפחה שלהם, את החברים הקרובים, ואז בסוף רק אותם. מה שקורה זה שהם באים גמורים מהעבודה בערב, ושוב מדברת לך גם בתור לי, שזה קרה לי גם. הבת הראשונה שלי הייתה בדיוק נולדה, והם גרים ככה, כמו שאתה יודע, אנחנו גרים ביבנה, העבודה שלי הייתה מאוד מאוד רחוקה, הייתי נוסע שעה וחצי כל יום, הלוך ברכבת, שעה וחצי חזור, הייתי מגיע ביתה בשבע וחצי, מפורק, איפה יש לך זמן עכשיו להשקיע? אתה חייב. אשתך רוצה שבית לך לדבר איתך, הבת שלך חמודה גדלה, למדה מילים חדשות, אתה רוצה להקדיש להם את הזמן הזה, אבל אתה גמור, אתה מפורק. ואז מה קורה? ב-12 בלילה רק, נכנס למיטה, ואיפה עצמך בסיפור הזה? אין. ולכן המיינדסט השני, כאילו החוק השני חייב להיות שהסדר חייב להיות הפוך. קודם כל תן לעצמך. תדלק את עצמך בדברים שמוסיפים לך אנרגיה, מוסיפים לך מוטיבציה, מסמכים אותך. משם יהיה לך הרבה יותר כוח לתת לסובבים אותך ולחזק אותם ולתמוך בהם ולהקדיש להם הזמן, ומשם יהיה לך את האקסטרה כוח לשבת 3 שעות ולהספיק אספק של שבוע שלם, ולא הפוך בדיוק. כשאתה בא ל10 שעות עבודה, כשאתה גמור, אז אתה מזדחל ולא מספיק שום דבר גם ב10 שעות.
וואו, אני אמרתי לך את זה בצחוק לפני שהקלבת את הפרק. אתה אומר, אני ב3 שעות עושה מיליון שקל, אני אומר לך, הרבה אנשים הם במיליון שעות עושים 3 שקל, כי באמת הם מגיעים נורא שחוקים. זאת אומרת, באמת, המיינדסט הזה הוא קודם כל מיינדסט של בחירה, לסדר את זה, ואחר כך השלב השני שלו זה קודם כל לסדר את המעגלים בצורה נכונה. שזה נגד האינסטינקט בסוף, האינסטינקט שלנו זה דבר ראשון, לענות לוואטסאפ, כאילו, מה איתו, מה עם הלקוח, והוא לא מרוצה, והוא רוצה, ומה עם אשתי, ומה עם הילדים, ומה עם כל אחד. אתה אומר, קודם כל אני משקיע זמן בעצמי, וזה קצת בא לידי ביטוי קודם, סיפרת קצת, רגע, אני מנגן, עכשיו אני בזמן שלי, ביצירות שלי, לא משנה, בעקבה, אני קודם כל אני מטעין את עצמי באיזשהו, יש לי איזשהו מטען של אנרגיה, ואיתו אחר כך אני יכול להיות מאוד חד, מאוד כאילו עוצמתי, אני יכול להעניק הרבה יותר לסביבה שלי, ולמי שצריך אותי, אני חושב שעצם היכולת הזאת, אתה יודע, לעבוד 3 שעות ביום, זה משהו שהוא דורש הרבה מאוד אנרגיה, שאם אתה שחוק, אז אתה לא תצליח. אתה לא תצליח למקד, לא תצליח לאסוף את הדבר הזה. טוב, אני רוצה להתקדם עוד קצת, אבל במהלך היום, ולשאול אותך על שעות הערב. תראה, החידוש הגדול של העולם המודרני שאנחנו חיים בו, יש תאורה, ויש, אתה יודע, והמייל פתוח 24/7, וגם הסלאק, והוואטסאפ, וכל, אתה יודע, כל הכלים שאנחנו מנהלים בימי המשימות, כולם ערים, על שעות מאוד מאוחרות, וגם עובדים, בסדר, גם, אתה יודע, ולקוחות או שותפים בעבודה שלך, שולחים לך הודעות, מה קורה חיים, הבטחת לי את זה, זה לא עובד טוב, זה כן עובד טוב. אני מוצא הרבה פעמים את הקושי שלי האישי, וגם של עוד הרבה אחרים, זה שאתה לא רוצה לעבוד בערב, אתה לא רוצה לפתוח עכשיו מחשב, אבל כאילו, שוב, וזה לקוח, הוא עכשיו דורש ממך את זה. עכשיו, אני מבין, שיטת חיים בניסטי, אני לא חייב לך כלום, יאללה ביי, אני בוחר, אני לא עובד עכשיו. אבל מצד שני, אתה יודע, בסוף זה לקוח, מה תעשה? מה, לא, 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 לא תיתן לו מענה, מהרפנים, מה תעשה? כאילו, מה תחתוך אותו? איך יוצאים מזה בחיים ונשארים בתוך המסגרת של השעות עבודה?
קודם כל, אני חייב ללקוח המון. זאת אומרת, אני לא חייב לך כלום. לקוח שלי זה זהב טהור, בן אדם שהחליט לעבוד איתי ושם אצלי את מיטב כספו, בטח שאני חייב לו משהו, זה לא מגיע מהגישה הזאת. אבל זה כן מגיע מהגישה של יש לי זמנים ואני מכבד אותם, ומהמקום שאני מכבד אותם, אני מצפה גם מהסביבה שלי לכבד אותם. עכשיו, אמרת שהמייל דולק ב-12 בלילה או ב-10 בלילה, השם ישמור, אם איזושהי אפליקציה מקפיצה לכם הודעות פוש לפלאפון, אתם ברגע זה נכנסים להתראות של האפליקציה וחוסמים את ההתראות האלה. אם זה חדשות, אם זה וואטסאפ, אפילו טלפון, אתה יודע שהטלפון שלי 24/7 על מצב שקט, לא רטט, שקט. אני לא נותן בחיים להתראה מהפלאפון, לגרום לי לעצור מה שאני עושה באותו רגע ולהסתכל על הפלאפון. אין מצב בחיים, אלא אם כן אני יודע שאני צריך לקבל שיחה חשובה, וזה משהו נדיר שקורה פעם בחודש. ממש ממש לא, בדרך כלל הפלאפון במצב שהוא שקט ואין שום התראות, המסך שלי חלק, אני לא נותן לפלאפון לנהל אותי, כי אחרי זה כמו שאתה אומר, אני אכנס ללופ. דבר שני, אתה אומר, יש ערים בלילה? אני בעד, אני איש של לילה, אני ישן כל יום באזור 12-1, זה השעות שאני ישן לפחות כאילו, אבל אני לא עושה, אני לא עובד בהם, אני עושה בהם דברים אחרים. זה מה? לפחות מה שאני עושה.
ומה אני עושה עם הלקוח עכשיו, ששולח לי הודעה בוואטסאפ? טוב, אני שם, זה, אני לא עובד יפה. עכשיו.
אם כבר, מעולה, אם כבר נכנסתי לוואטסאפ בשעות הערב, וראיתי הודעה מלקוח, אני אף פעם לא אתעלם ממנו. תמיד אני אענה, אבל אני אגיד לו, אין בעיה, תזכיר לי הבוקר. אני אגיד לו, אין שום בעיה, הכל בסדר, תזכיר לי ב-X, תזכיר לי ב-Y, אני נותן איזשהו משפט מרגיע, אבל באותה נשימה גם לא נכנס איתו עכשיו לשיחה, או בטח ובטח לא רץ למחשב, עכשיו להתחיל איזושהי עבודה, או איזשהו פרויקט, או לבצע איזשהו משהו.
זאת אומרת, אני נותן לו יחס, אבל אני מנהל את האירוע הזה. אני מכוון אותו, בוא, ההודעה שלך מצוינת, בוא נדבר על זה בזמן שבו אפשר לדבר. תראה, זה קרה לי אתמול, מישהו שלח לי, אתה יודע, אנחנו מנהלים קבוצות ודברים, שלח לי, אם אתה יכול לקדם את הדבר הזה, עכשיו דבר חשוב, לקדם אותו ובקבוצות. אז כתבתי לו, אני אבדוק, אתה יודע, הייתי תלמיד טוב, עשיתי מה שאתה יודע, דיברנו על זה גם לפני הפרק, ואמרתי, טוב, אני אבדוק. עכשיו, אתה יודע, בן אדם כאילו, אחרי חצי שעה, אני מלך 10 בלילה, כאילו, נו, בדקת? מה עם זה? אפשר? היום בבוקר. עכשיו, אנשים לא יודעים, היום יום שישי, שאנחנו מקליטים את הפרק. עכשיו, אני גאה, לא עובד, כאילו, נו, מה עם זה? תודה, על הבוקר. כאילו, עכשיו, גם כשראיינתי את סיוון רב מאיר, שבוע שעבר, הפרק היא תעלה, אז גם, היא אומרת, כאילו, הקטע הזה של הסימני שאלה, כאילו, אנשים הם חיים באיזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה, איזשהו חמין כזה, שכל הזמן הם זמינים, והכל מתערבב לך, זה לא בריא, זה, אני בשביל לא חווה לי, לא בריא, אתה יודע, אני בסדר, אתה יודע, אני התנהלתי, כאילו, אני סבבה, לא עובד עכשיו, אני גם לא, יכול להיות שאני אגיב לו משהו נחמד על זה, וזה סמיילי, אבל אני כרגע לא, אני לא אתעסק בזה, אני לא אכניס את המחשבות שלי לתוך זה, אבל בשבילך, אחי, אתה כל הזמן, כאילו, אם אתה כל הזמן רודף אחרי הדבר הזה, מתי רגע תשים לב למה שלומך, מה איתך, מה אתה צריך, מה אתה רוצה, כאילו אתה כל היום בתוך הדבר של הזמינות הזה, וזה קשה, ואני לא אשקר שזה היה לי מורכב, כאילו היה לי רגע מורכב שם. אמרתי כאילו, מה אני עונה לו, מה אני עושה עם זה?
כן. לא נשמע פשוט. כן. כמו שאמרת, אם אתה יודע לנהל את זה, ואם אתה יודע להגיד את המילה שלך, וברגע שאמרת מחר בוקר, זה מחר בוקר. זה כמו שאתה בא לסניף, והוא סגור, וכתוב שעות פעילות. שהוא יצעק, שהוא ישתולל, שהוא ישים מסר, זאת אומרת, שישים אוהל, וחכה שמה שנפתח, כל בסדר. אבל שמתי הודעה, הראיתי לו את הזמן הפעילות שלי, עכשיו זה שלו.
מדהים. עכשיו, אני זוכר שדיברנו על זה, כשדיברנו לפני הפרק, דיברנו על משימות גדולות, וכמה שזה קשה ליישם אותם, וכמה שאנחנו לא רוצים להיות כמו סבתא מינה, שמפספסת את הרכבת, וסיפרת לי לגבי הסדנאות שיש לך בקיץ, שזה איזושהי משימה מפחידה וגדולה, ואיך שם פעלת כאילו, שבאמת איך פיצחת את זה והצלחת ליישם את הסדנאות האלה.
כן, האמת זה, בדיוק הזכרת, השבוע הבא מתחילות את הסדנאות הקיץ שלי, שזה בעצם שתי סדנאות מאוד גדולות, אני פעמים בשנה עושה ככה סבב סדנאות לבוני אתרים, ועשיתי, ויש לי טריק, כשעומד בפני משהו גדול, שאני, ככה את האמת אין לי חשק לעשות אותו. אין לי חשק עכשיו לקום, לשבת, תכנן את הסדנאות האלה, להכין את המצגות שלהם, לשבת לשווק אותם, וזה קורה לי גם בכל דבר, יכול להיות גם פרויקט גדול, שעכשיו אין לי כוח עכשיו לשבת, באמת תתחיל לעצב אותו. זה קורה בהמון דברים, שיש לך משימה גדולה לפניך, שנראית כמו הר, אז אם נגיד זה לקוח שהתחייבת בפניו, ואין לך את הברירה, כן? אבל אם זה עכשיו שוב סדנאות, או מיזמים, או דברים שאתה רוצה עכשיו להריץ, אז הרבה אנשים נכנסים, אתה יודע, איזשהו קורס של אזור נוחות.
או יצירת תוכן גם, שגם יכול להיות כאילו בסושיאל או סרטוני, אתה אומר, טוב, אני אחר כך.
אמת, אז מה שבעצם, יש לי איזשהו טריק מסוים שכן אני משתמש בו קבוע כל פעם, כשאני רוצה שמשהו יקרה ואני יודע שחיים, אם אתה לא עכשיו עושה את הטריק הזה, זה יתמסמס לך והכל עבוד. והטריק הזה הוא פשוט מאוד להתחייב בפני אנשים שהדבר הזה אכפת להם. ועכשיו ברגע שאני בא לקבוצת וואטסאפ שלי שיש פה כבר איזה 700 איש של בוני אתרים ואני אומר להם אהלן חברים תקשיבו טוב בעוד חודש מהיום מתחילות סדנאות הקיץ זה הסדנאות זה התוכן נתראה שם באותו רגע כבר אין לך ברירה באותו רגע כבר שמתי לעצמי איזשהו שעון עצר איזשהו טיימר שמכריח אותי עכשיו לשבת ולהתחיל לכתוב אותם ולהרגין אותם וברוך השם הם יצאו פגז ואני כבר מחכה מאוד להעביר אותם אבל אתה מבין שאין לך ברירה אחרת, וזה נכון גם לגבי שוב, האישה, הילדים, אתה יכול להבטיח לילד שלך, אתה יכול להתחייב בפני אשתך, ואז כבר אתה נעול, כמובן, אתה לא רוצה לצאת, אתה יודע, פרש לאדם, ולצאת אחד שלא עומד במילה שלו, אז אתה עושה הכל כדי שזה כמובן יקרה.
אז אתה בעצם, לא יודע מה, בא לילדה שלך, הגדולה שהיא בת,
הגדולה שלי בת 7.5, כן.
7.5, מדהים. אתה אומר לה, תקשיבי, שבוע הבא, אבא לוקח אותך לצהריים של כיף, יום שלישי אחרי צהריים, אנחנו יוצאים, ויהיה כיף.
שבוע הבא זה קצת רחוק לה, היא לא... שבוע הבא. שבוע בשלישה, אני אומר לה מחר, כן, מחר על הבוקר אנחנו נוסעים לג'ימבורי, מחר עושים בריכה,
וזה קורה.
פינת חי, אין ברירה, שוב, אתה התחייבת בפניה, אם אבא יוצא, חס וחלילה, אתה יודע, לא רוצה להגיד שקרן, אבל יוצא אחד שלא עומד על המילה שלו, מול הבא שלו, איזה מין אבא זה.
הוא לא רוצה, זה לא נעים לו, זה לא נעים לו.
בדיוק, כמו איזה,
אז בוא נגייס את הכוח הזה, את הכוח של הלא נעים עכשיו, לא יכול להיות שחיים בניסטי יצא בהצהרה ופתח הרשמה, ובסוף, טוב חבר'ה, לא יודע, היה לי איזה סדרה בנטפליקס, אז...
מול אבא שלי אני אבא, ואבא זה עמוד דווח, בטח בגילאים האלה, ושאבא אומר, אין דבר כזה לא קורה, מה זה תירוצים? אין דבר כזה תירוצים.
וואו, מדהים, מדהים. וטוב, אז דבר ראשון זה מרתק, חיים, כל באמת הפרקטיקות האלה, אני חושב שזה אחד הפרקים הכי פרקטיים, כאילו אם מישהו... יריץ אחורה את הפודקאסט וישב רגע עם דף ועט, ויכול לשים פה המון כלים, שבאמת עוזרים לנהל את היום-יום. בסוף המטרה שלנו זה להשתמש בטכנולוגיה המדהימה הזאת, כדי לקדם את עצמנו, ולא כדי לקחת אחורה. אני חושב שאתה הגעת לאיזשהו איזון מדהים בדבר הזה. וגם בסוף, בתור איש עסקים, אני חושב שהגעת מאוד מהר לאיפה שהגעת. כאילו בסוף, זוכר שדיברנו בשיחה לפני הפודקאסט, התחלת ללמוד בגיל 15, סך הכל.
נכון, כן, באופן עצמאי.
כן, ואיך בעצם זה התגלגל האירוע הזה, כאילו איך ילד בן 15 הופך להיות, לא יודע, מנטור של אלפי אנשים?
קודם כל לקח 15 שנה, אוקיי, זאת אומרת זה לא קורה ביום, זה כן תהליך, אין ספק. זה התחיל מזה שפשוט... אהבתי את התחום הזה. היה תקופה שהייתי בבית, בכיתה י', היה לי מחלת הנשיקה. זה מחלה, כאילו, מחלה, מצב רפואי שאתה ישן 16 שעות ביום, 20 שעות ביום, ואתה ער את שאר הזמן. ויצא ככה שהייתי מתעורר ב-12 בלילה, תקשיב טוב, מתעורר ב-12 בלילה, ער עד 6, וב-6 הולך לישון עד 12 בלילה.
וואו.
זה היה מצב של איזה 8-9 חודשים, אתה מבין? זה פסיכי לגמרי, כאילו, זה אומר... שבתות, חגים, כמעט לא יום משפחה, ישן. ועכשיו אני לא יודע עכשיו להגיד למה זה קרה או מאיפה זה נובע, מחלת השיקה, המצב, לא יודע מה, אבל זה היה המצב. ואז בלילות מצאתי משתעמם, ומתוך רצון למלא את הזמן שלי, גיליתי את הפוטושופ, התחלתי לעצב דברים בכיף, ועם הזמן אנשים ראו את מה שאני מעצב, אהבו, רצו, ומפה נולד בעצם איזשהו צורך, התחלתי למכור את האתרים האלה שאותו, באותו זמן הצבתי. לקחתי שתי מתכנתים מתחתי כביכול, שוב, גם ילדים, כן? שיפתחו את האתרים האלה, וככה התחיל שם איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין, שהפסיק כשהתגייסתי, והמשיך כשהשתחררתי, אבל אני חושב שזה הגיע מהמקום הזה, כן? שמאוד מאוד אהבתי את זה, התחברתי לזה, ברגע שאתה אוהב משהו, שום דבר לא יכול לעצור אותך, אתה גם נהיה טוב בו ברגע שאתה משקיע בו מספיק זמן.
מדהים. ומתי התחלת ללמד בעצם?
התחלתי לפני, בדיוק כמה שיצאתי לעצמאות, התחלתי במקביל ללמד בשלוש מכללות שונות. מיתוג, יסודות העיצוב, כמובן עיצוב UX UI, עיצוב אתרים, בניית אתרים, כל העולמות האלה.
ומראש חשבת, אני הולך להיות כזה בן אדם שמלמד את כולם, וכולם ילמדו אצלי, ויהיה לי מלא קורסים.
ממש לא, ממש לא, להפך. כל יום שהיה לי הזדמנות גם בצבא, שרצו להוציא אותי לקצונה, רוצו להוציא אותי לפיקוד, אמרתי לא, תודה, עזבו, תתנו לי להיות החייל שעושה את התפקיד שלו, וזהו. אבל איכשהו אתה רואה שזה... זה מגיע לך, אתה לא צופה את זה מראש, אתה עושה הרבה דברים שאנשים ברוך השם אוהבים, והם שואלים אותך, מתחילים להתקבץ סביבך ולשאול, בוא תלמד, בוא תסביר, איך עשית? אז אתה אומר, בוא נעשה קבוצה קטנה. אז התחלתי עם איזושהי קבוצה שקראתי לה הסיירת, שהיו שם 20 אנשים סך הכל, שישבתי לימד אותם בזום, ומהר מאוד התפתח הדבר הזה לחמישה מחזורים של סיירת, לאורך שנה שלמה, סך הכל 120 תלמידים למדו שם בסיירת הזאת.
וואו.
וכבר זה התפתח על קורסים דיגיטליים, עוד צד אותו דברים, זה מהר מאוד, כבר אתה רואה שאנשים אוהבים את הדרך שאתה מלמד, אוהבים את מה שאתה עושה, אתה רואה שהם מצליחים בתחומים האלה, בזכות כביכול מה שאתה מלמד, וזה נותן המון המון סיפוק, שקשה מאוד למצוא אותו מכמוך, כמתעסק בעולם הוראה, יודע את זה.
לגמרי, לגמרי. ואולי דווקא כי אני מתעסק בעולם ההוראה, אני רוצה לקחת אותך, אנחנו ככה לקראת אמצע סוף, רוצה לקחת על השאלה שהיא קצת מעסיקה אותי בהקשר הזה של מיליון שקל בשלוש שעות. בסוף הרבה אנשים, אתה יודע, עובדים היום במצב כזה, שאומרים, תשמע, אם אני עובד שלוש שעות, אז אני מכניס שלוש כפול, לא יודע, כמה שקלים שאני מרוויח לשעה, זה לא יעזור לי פה יותר מדי לסגור את החודש. אז מה יש חלונות להם? איך הם יכולים להגיע באמת לעלות לשלב הבא?
כן, אז קודם כל, כל מי שעכשיו מקשיב לנו והוא עובד, והוא עובד 10 שעות ביום או 9 שעות ביום, והוא מפרנס את המשפחה שלו, שידע קודם כל שהוא עושה את הדבר הכי טוב שהוא יכול בעולם בשביל עצמו ובשביל המשפחה שלו. זאת אומרת, כל עבודה מכבדת את בעליה, וכל מיני שעובד לא צריך עכשיו להתבאס מזה שהנה הוא עושה ככה ואני עושה ככה. עזבו רגע את ההשוואות האלה, עצם זה שאתם יוצאים ועובדים והולכים ומביאים כסף, קודם כל זה ברכה, וזה דבר שהוא ראוי לכל כבוד. עכשיו, שאלת שאלה באמת יפה, בן אדם שבסופו של דבר אומר את זה, אז אני מניח שתלוי בכמה דברים, הרבה מאוד בבחירת המקצוע. אוקיי, זאת אומרת, ברגע שאתה הולך בסופו של דבר בוחר מקצוע, בוחר לעבוד במשהו שההכנסה ממנו היא מוגבלת, זה בדרך כלל עבודות כשכיר בהם אתה מוכר את הזמן שלך תמורת כסף, אז כן, אין לך יותר מדי איפה להתפתח. ברגע שאתה בא ואתה עושה משהו שהרבה מאוד אנשים יכולים לעשות, ואתה אומר, הנה, השעה שלי שווה 50 שקלים, אין לך איפה להתפתח. המקסימום זה שאחרי שנה, שנתיים, יעלו לך ל-60 שקלים, כל הכבוד, יופי, אין לך איפה להתפתח מזה. מצד שני, אם אתה בוחר בצורה מושכלת, מקצוע או תחום, שאתה יודע שאתה יכול למכור תוצאה ולא זמן, אז זה תלוי בך תוך כמה זמן אתה יצר את התוצאה הזאת. ואז גם קורה משהו מאוד מאוד יפה. למשל, אצלי בבניית האתרים זה קרה בצורה כזאת. בתור התחלה הייתי למשל מתמחר אתר ב-10,000 שקלים, אוקיי? והיה לוקח לי לייצר אותו חודש. אז הייתי עובד חודש על האתר הזה ומחר אותו ב-10,000 שקלים. עכשיו, ככל שעובר הזמן, אתה יודע לייצר את האתר הזה טוב יותר, מהר יותר, ואתה גם מתמחר אותו יותר גבוה. בגלל שהאתרים יש לך כבר סק של אתרים שייצבת, והם כבר הביאו תוצאות, והם כבר נראים טוב, השם שלך כבר הולך וגדל, אז יוצא שאתה מוכר אתר ב-20,000, שאתה יודע לסיים אותו בשבועיים לצורך העניין. אז ברגע שאתה מוכר את המקצוע שלך נכון, ושוב זה מקצוע שבדרך כלל מוכוון תוצאה, אז הרבה יותר ככה לעשות סקיילינג בצורה מהירה יותר.
אבל בכל זאת, יש הרבה מאוד בונה אתרים, סתם לדוגמה, או זה יכול להיות כל מישהו שבאמת נותן שירות, אפילו שזה שירות הצעות, שהוא עובד מאוד מאוד קשה כדי לסגור את החודש. הוא לא יודע, הוא עובד הוא לא יודע לתמחר את עצמו ככה כמו שאמרת, והוא נורא מתאמץ והלקוחות שלו שואבים, אתה יודע, הרבה מאוד אנרגיה, זה גם אף פעם לא נגמר, בטח בדברים שמוכוונים תוצאות דווקא, שמדבר עליהם כמו שיווק, כמו בניית אתרים, תמיד יש הערות, והערות של הערות, והערות של הערות של הערות, אז אתה באמת לא יוצא מזה, וזה לוקח הרבה יותר זמן מה שתכננת, ובסוף אתה לא מכניס את מה שרצית.
שאלה מצוינת. אם אתה שואל אותי, קודם כל, ברגע, אם יש בונה אתרים שמקשיב לנו, כל עצמאי בעולמות האלה שמקשיב לנו, קודם כל תחפש מישהו שעשה את זה לפניך ותצמד אליו בכל הכוח. זה הקיצור דרך הכי מטורף שאתה יכול לקבל בכל תחום בחיים. אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, תחפש מישהו שהוא כבר נמצא במקום הזה, כי בדרך כלל לקח לו הרבה מאוד זמן להגיע לשם, הרבה תלאות, ויכול מאחורה כחכם, כבעל ניסיון, זאת אומרת, כחכם שיש לו בעל ניסיון, להסתכל אחורה ולומר לך איך, ממה כדי לך למנע ומה כדי לך לעשות. אז שוב, בואו תקחו בן אדם שכבר, אגב זה גם מה שאני עושה לצורך העניין עם קבוצה מאוד קטנה של בוני אתרים שאני מלווה אותם, שנקראת הדרימליינר, שזה חבר'ה שאני בא אליהם ואומר להם, תקשיבו, אני כבר עברתי את הדרך הזאת, אני יודע איפה אתם נמצאים, כרגע יש איזשהו פער בינינו, אתם עושים X, אני עושה Y, בואו נראה לכם צעד אחרי צעד איך להגיע לשם, ואני מלווה אותם באופן אישי. אבל מצד שני, באמת יש את ה... אני קורא לזה שלושת האתגרים של העצמאי. כל עצמאי בסופו של דבר נתקל בשלושה אתגרים. האתגר הראשון זה תזרים לקוחות, וזה הבסיס של הבסיס. יש אנשים שתקועים 10 שנים, 20 שנה בזה, במרדף אחרי הלקוח הבא. כל עוד הם תקועים בשלב הזה, יהיה להם קשה מאוד להתפתח, והם עבדו קשה מאוד ולא יצטרכו לנהל את עצמם כמו שצריך. אבל ברגע שאתה פורץ את המחסום הראשון הזה, פותר את האתגר הראשון הזה, ואתה יודע לייצר לך תזרים לקוחות קבוע, ואז מגיעים אליך 40 לקוחות בחודש, כשאתה יכול למשל לעבוד רק עם שניים, פתאום הרבה יותר קל לך להחליט. יש לך את הפריבילגיה להחליט עם מי לעבוד ומי לא, אז אתה יכול לתמחר גבוה יותר, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אתמחר גבוה, ולקוח 10 לקוחות, 20 לקוחות, יגידו לך, לא, כל בסדר, מספיק לך 2 שיסכימו, ואתה מגיע ליעד שלך.
מדהים.
וברגע שמגיע לך באמת רק לקוח אחד כל חודש, אין לך ברירה. אתה חייב לקבל אותו, כי אתה חייב לסגור את החודש, ואז זה יוצא שאתה מקבל אותו בתנאים שלו, ואתה חייב לעבוד בזמנים שלו, והוא לא מורצה, אז אתה ממהר לשנות, כי אתה מפחד שוב שלא יודע מה, שהוא לא יאהב את העבודה ומפוצץ את הלך באמצע, ואז אתה נמצא במצב שהלקוחות מנהלים אותך ולא אתה מנהל אותם.
מדהים, מדהים. אז טוב, חיים, אני ככה, אתה יודע, לקראת סיום הפרק, אני רוצה לעבור איתך על הכלים שנתת, אולי ננסה בתור איזושהי רשימה כזאת, מה שלמדנו ביחד, ובאמת כדי לתת את זה ככה מסודר ומסוכם למי שומע אותנו. ואוקיי, אז בוא תקשיב למה שאני ככה מסכם, ואם יש לך הערות על הסיכום הזה, תוסיף לנו. אז דבר ראשון, יש את התכנון, בשביל לעבוד 3 שעות ביום, לתכנן מדויק בכל יום את ה3 שעות, מה הולכים לעשות שם, לא רק שזה 3 שעות תחום בזמן מאוד מסודר, אלא גם מה הולך להיות שם. 2, האיכות של הזמן הזה, שהוא זמן של פוקוס ומנותק מהסחות דעת. יש את המיינדסט, שבלעדיו אי אפשר לעשות את זה, זה שאני בוחר מה אני מכניס ועל מה אני מוותר. כשאני עובד 3 שעות, אני לא עובד 6 שעות, כשאני עובד 3 שעות, אני לא משחק ב3 שעות האלה, או עונה להודעות בוואטסאפ ב3 שעות האלה, אני מאוד בוחר מה עכשיו אני עושה ומה אני לא עושה. 2, אני מטעין את עצמי באנרגיה, כי אני מבין שאני הכי חשוב, כדי שאני אוכל להעניק למעגלים שסביבי, כדי שאני אוכל לעבוד בצורה פרודוקטיבית, ללמוד בצורה טובה, אני חייב להעניק לעצמי את הזמנים האלה, ואלה הכלים הבסיסיים של הניהול זמן. לגבי איך אנחנו מתנהלים עם דברים קשים וגדולים, אז לפרק אותם, כמו שאמרת, חוק 2 הדקות, יש לך 2 דקות, פרק את זה לחתיכות קטנות, תתחיל בלשים את הנעליים, לשים את האוזניות ולצאת מהבית, מה שיקרה בשלב הבא זה כבר לא הבעיה שלך, זה כבר משם כבר תזרום ותתגלגל, או פתח מחשב, תגרור את הלוגו, ומשם תתחיל חוק 2 הדקות. הדבר השני של איך מתחיל עם משהו גדול, זה להתחייב, כך אנשים שאתה אוהב, שזה אכפת להם הדבר הזה, הם יציקו לך על זה, ולך לא יהיה נעים מהם אולי, ומשהו באמצע ביניהם, תתחייב, כמו הסדנות קיץ, אני הולך לעשות את זה, תפרסם את זה, תגיד לכולם, אני הולך על התהליך הזה, אגב, זה נכון בכל דבר, כמובן עם המשפחה, או בשינויים שאתה רוצה לעשות בארגנים של עצמך, אתה אומר, אוקיי, חברים, אני מתחייב שמחר אנחנו הולכים לבריכה, ומחר אתה חייב ללכת לבריכה, זה לא נעים. לגבי חדשות, כן, דיברנו גם על הפרויקט שלנו, תמצית החדשות, שאפשר להתחבר אליו גם בקישור שאני אשים פה למטה, אבל גם בעיקר על הנושא שמה שאני לא יכול להשפיע עליו, הוא לא מעסיק אותי, אני לא נגרר אליו. ומאוד מאוד אהבתי את התרגיל הזה שנתת, שכדי באמת לנסות להיכנס לזמני ריכוז, שים את הטלפון לידך, תתאמן על זה, זה יהיה קשה, זה יהיה שורף, אתה תראה את ההתראות, תראה את השיחות, ולא תענה ולא תרים. וגם כמובן דיברת על הטיפ הפשוט והחשוב, אם ב-12 בלילה קופצות לך התראות ממיילים ומוואטסאפים, חסל את כל ההתראות שאף אחד לא יגיע אליך, שזה שוב חוזר בסוף למיינדסט שאותו אנחנו מיישמים בשלבים השונים, אתה בוחר לאיזה הסחות להיות חשוב ולאיזה הסחות לא. מקווה שכיסיתי הכל.
כן, האמת נראה שכיסת הכל בצורה מצוינת. וואו, כאילו היה מסוכם לך לפני כן, מדהים.
מדהים אחי, מדהים. חיים וניסטי, אני מודה לך מאוד, תצליח, הצלחתך היא הצלחתנו, תמשיך גם להעניק בצורה כל כך מדהימה לקהילה שלך, את כל באמת השפע שאתה לומד אותו, אני גם בטוח שיהיה לך עוד יותר ועוד יותר שפע ותתפתח עוד ועוד, כי באמת מי שעסוק, אתה יודע, בלהעניק ולסדר, אז קודם כל מי שמלמד מתמקצע, ואת זה אתה גם לימדת אותי, כשאתה עסוק בללמד, אז אתה בעצמך צריך להיות מומחה, ו2, כשאתה נותן הלאה, אז טוב, אז מגיע עוד, אז תצליח בענק הכי היקר, תודה רבה על הזמן שלך, ובהצלחה.
מדהים, תודה רבה שר, היה לי באמת כבוד ועונג להיות בפודקאסט הזה.
איזה כיף. טוב חברים, אנחנו סוגרים פה עוד פרק של המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אם אתם מכירים עוד הורה אחד, מישהו, סטודנט, שהפרק הזה יכול לעזור לו ולקדם אותו, שתפו איתו את הפרק הזה ונתראה בפרק הבא.